אני לא יודע אם האורחות שלי יסכימו עם מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל בציבור הישראלי, חברת נתיבי איילון, זה עדיין כביש 20, נתיבי איילון, מה שאנחנו מכירים, וזה כל תחום העיסוק שלה, אבל כבר כמה שנים טובות, שזה ממש לא בכביש נתיבי איילון, כביש 20, שכולנו מכירים, זה ממש חלק קטן מאוד מהפעילות של החברה הזאת. אנחנו תכף נרחיב כמה החברה השתנתה, החברה שבנתה לנו את הכביש, אולי העמוס במדינה. היום המצפן שלה נמצא בכלל במקום אחר.
התחנה הבאה, בן יהודה, פינת ארלוזורוב.
אהלן, אני גיא ליברמן, ואתם על הפודקאסט שיחות על הדרך מבית נתיבי איילון. החברה מקדמת היום שלל פרויקטים, רחבי היקף, יחד עם משרד התחבורה והשלטון המקומי, רשויות מקומיות, במטרה לספק לנו פתרונות תחבורתיים אפקטיביים. נמצאות איתי, אני חושב, לראשונה ביחד ברעיון, מקסין ואורלי, שברוש, מנכלית. אני אשמח לפני שניכנס לעניינים, תציגו את עצמכם טיפה לשנקיר, ואז ניכנס לתחומי העיסוק המרתקים והסופר חשובים שאתם עושות כיום. מקסין.
שלום גיא.
אהלן.
שמי מקסין פסברג, אני היורית של נתיבי איילון, זו המנכ"לית האגדית שבחרתי, ואני באה מרקע שונה לחלוטין, הייתי 37 שנים באינטל, גם כמנכ"לית אינטל ישראל, ואחר כך אחראית על החיבור של מובילאיי לאינטל, ומשם החלטתי לצאת לפנסיה, והנה אני פה.
יש אנשים שעושים את הפנסיה במקומות אחרים, אבל לגמרי. אורלי?
בוקר טוב, גיא. תודה, מקסין. אז אני גם פנסיונרית, נתחיל מזה. אז אני אורלי שטרן, אני באה מעולם התשתיות, מתחום התשתיות בצהל, 33 שנה בצבא הגנה לישראל. סיימתי כראש מערך הבינוי וסגנית אגף הנדסה והבינוי, דרגת התלוף, ואני גאה להתחיל את הקריירה המשמעותית שלי בנתיבי איילון. אני 10 חודשים בחברה, חברה מדהימה, צעירה, בועטת, מתפתחת, ומשנה את סדר היום הלאומי, וזה מה שחשוב.
טוב, אז למי שלא מכיר, אני גיא, אני פנסיונר. סתם. מקסין, אולי אני אתחיל איתך. הזכרתי קודם, חברת נתיבי איילון בעבר סללה כבישים, והיום היא דווקא אומרת לנו, חבר'ה, תשאירו את הרכב הפרטי בבית, כי אנחנו היום רוצים שתיסעו בדרך אחרת. אני אשמח לשמוע ממך כמה זה קריטי הנושא של התחבורה הציבורית היום.
תראה, אין לפתרון של הפקקים פתרון קסם. אין. אנחנו צריכים לבנות, וזה מה שאנחנו עושים ביחד עם החברות האחרות, פתרונות משולבים שיאפשרו לנו להוריד את כמות הרכבים שנמצאים על הכבישים. זה דבר הכי חשוב שצריך לעשות. אבל בכדי שאנשים יסכימו להשאיר את הרכב שלהם בבית, צריך לתת להם פתרונות הוליסטיים, לא פתרון אחד. ואני בטוחה שבהמשך השיחה אנחנו נספר לכם על כמה וכמה מהתוכניות שיש לנו, אבל אין ספק שצריך תחבורה ציבורית במגוון. אוטובוסים, רכבות, שאטלים, מסופים כדי שהכל יתחבר ביחד, נטצים, יש המון דברים שצריך לעשות, ואחד הבעיות שלנו במדינת ישראל בכלל, זה היכולת שלנו לתכלל ולעשות הרבה דברים משולבים ביחד.
אולי, דיברנו על פתרונות, אולי בואי נפרוט אותם קצת. איזה פתרונות אתם מציעים, או אתם חלק מהמארג הזה, התחבורתי בכלל, מקסין הזכירה, עוד חברות ממשלתיות, אז היום באמת החברות הממשלתיות כמוכם, באמת מתעסקים בהרבה דברים, לא רק בפן אחד של הפתרונות. מה עומד על הפרק מבחינתכם, מה הכי חשוב? אולי נתחיל, אני רוצה להתקיל אותך, אולי בכמה מספרים, כמה נתונים שנבין בכלל על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים. אני הנתון שהכי מדהים אותי תמיד זה שמדברים על שנת 2040, עם 16 מיליון תושבים, זה מה שאני מכיר במספרים, אולי את מכירה משהו אחר, אבל זה סדרי גודל, פחות או יותר. למה אתם נערכים בעצם?
אז נכון, כשאנחנו מסתכלים על 2040 והעוצמה של נתיבי איילון, זה באמת בראייה אסטרטגית. אנחנו קודם כל מנתחים כל מטרופולין, לאן הוא יכול להגיע. בסוף אנחנו יודעים מה הדרישות של האנשים, ואנחנו רוצים להתאים גם ההתפתחות של המטרופולין אנחנו קיבלנו, והתפקיד שלנו זה להסתכל איך התחבורה תומכת בזה. התחבורה חייבת להיות מאפשרת. ולכן אנחנו מסתכלים על הפתרונות בכל הטווח. נתחיל מהדבר האלמנטרי, כדי שיהיו אוטובוסים חשמליים במדינת ישראל, לא ב-2040, נתחיל ב-2026, צריך מסופים. אז האתגר...
לא, צריך להזמין אותם.
הם בהזמנה, חלקם גם אלה שבהזמנה כבר צריכים את התשתית. אז באופן המיידי מה שאנחנו עושים זה את הנושא של המסופים, מהתכנון האסטרטגי והסטטוטורי, אנחנו מדברים על תוכניות לאומיות, ועד ביצוע בפועל של מאות של מסופים. המסופים האלה יהוו תשתית לאוטובוסים. תמיד אנחנו נצטרך לתת את הפתרון ל-first and last mile, לשלב הראשון והאחרון. לא משנה איזה רכבת תהיה, כבדה, קלה, BRT, אוטובוסים, תמיד נצטרך. אז זה דבר ראשון. דבר שני...
אגב, אמרו לי פה בחלק מהשיחות שאנחנו מקמים, אנחנו מקמים פה המון שיחות. אגב, למי שמאזין לנו, לא יודע מתי זה יקרה, זה יכול להיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חצי שנה. אנחנו נמצאים בוועידת מוני אקספו, באולפן השקוף של נתיבי איילון, ולמדתי לא מעט בשלושה ימים שאני פה, בשיחות הרבות שאני מקיים, על זה שהאוטובוסים, לא משנה מה, לפחות השנת 2050, זה בעצם יהיה לפחות 50%.
לא, אפילו יותר. אפילו יותר, כי כדי להגיע ממקום למקום, להגיע למקום שיש לתחבורה כבדה, אתה תצטרך אוטובוס. עכשיו, אוטובוס, שאנחנו מסתכלים היום, שזה אולי חלק אנשים אומרים, אוי, זה עול, האוטובוס בעתיד יהיה זמין. אתה תדע בדיוק באפליקציה, איפה הוא ממתין לך, באיזה שעה, מתי אתה מגיע, תדע לסנכרן את כל אמצעי התחבורה ביחד, וזה לא רחוק. זה ממש, זה מה שאנחנו עושים. ופה אני מגיעה לשלב הטכנולוגי. הטכנולוגיה שלנו מסתכלת לא רק על האוטובוס עצמו והתשתית, אלא גם איך אנחנו מנגישים באפליקציות, בנתיב לעסקים. הפרויקט של נתיב לעסקים הוא בדיוק הקטע הזה להרגיל את האנשים לחשוב אחרת בתחבורה, לבחור. מה אנחנו היום רוצים? כל אחד רוצה לבחור, לבחור את המרכך הכניסה שלך, לבחור את החופשה שלך, לבחור איך להגיע לעבודה. ואני רוצה שלאנשים תהיה יכולת בחירה. מי שרוצה אופניים, אופניים, קורקינט, קורקינט, וזה לא אומר שאם אתה נוסע באופניים, אתה לא עולה על הרכבת או על האוטובוס אפילו.
רגע, סליחה, נגיד לעוד פתרונות? מקסין, ראיתי שרצית להוסיף משהו?
כן, רציתי להוסיף שאם תאר לעצמך שאתה גר בראשון, ואתה יכול לחנות את האוטו שלך, לעלות על אוטובוס זמין, שכפי שאורלי אמרה, אתה יודע בדיוק מתי הוא יצא, אתה גם יודע בדיוק כמה זמן. ייקח לו להגיע ליעד שלך, ולא יהיה, והאוטובוסים האלה לא יעצרו בכל תחנה ותחנה, אלא יהיה אוטובוס אחר לתחנה א', אוטובוס אחר לתחנה ב', ובצורה כזאת אפשר במהירות מאוד גדולה לעבור מראשון עד, אני לא יודעת לאן נגיע, אבל נגיע. והרעיון הזה של תחבורה זמינה, מאוד מאוד אחראית ועקבית, זה ייתן את יפתור לאנשים את השאלה אם כדאי לי.
אגב, אמרת לדמיין, זה לא לדמיין, זה הפרויקט השני הגדול שלכם. אגב, זה גם לא הזכרת אולי, זה גם יהיה חינמי. אז אולי נדבר על הפרויקט הזה.
החנייה תהיה חינמי.
גם הנסיעה.
אז בוא נדבר על זה, על פרויקט הנתיבים המהירים. אורלי, אולי תסבירי קצת מה זה הפרויקט הזה?
פרויקט הנתיבים המהירים זה, קודם כל אנחנו מוסיפים, למי שלא שם לב, נתיב באיילון, בימים האלה כבר רואים אותו, בחלק מהמקומות הוא נפתח, מוסיפים נתיב, לא לוקחים נתיב, כל מי שכל הזמן אומר לי, אתם לוקחים לנו נתיב באיילון, לא לקחנו שום נתיב, הוספנו ברחבת הנתיבים באיילון, נתיב לתחבורה ציבורית ייעודית, עם שאטלים ייעודיים, חינמים, כמו שאמרת, שיסעו משפעים בצפון, עד תל אביב, ובואכה הראשון בדרום, על כל כביש 20, כל השאטלים יהיו למרכזי התעסוקה, וזה יאפשר להרבה מאוד אנשים לא להגיע, אם הם לא צריכים, לאזור המטרופולין המאוד אינטנסיבי, עמוס, לא לחפש חנייה. השאטלים ייסעו במהירות קבועה של 70 קמ"ש לפחות, וזה אומר שאתה יודע בדיוק מתי אתה מגיע. ומדלג, אתה תיסע באוטובוס ותראה את כל השאר שלא בחרו נכון, עומדים בפקק.
אז דיברנו על מסופי אוטובוסים ועל פרויקט הנתיבים המהירים, מה עוד יש בקנה?
אז בקנה אנחנו מדברים על כל נושא של שבילי האופניים, והשלב הבא שאנחנו כבר מתכננים אותו היום, זה ההאבים התחבורתיים. אם אנחנו מסתכלים על השאר כניסה לראשון לציון, שיש לנו מפגש של רכבת כבדה, רכבת קלה, מפגש של הקו החום שלנו ואוטובוסים, אנחנו מבינים שצריך להסתכל לכל האזור הזה בצורה אחרת. כמרכז תחבורתי, כמו שאנחנו מכירים כאן, יש גם בחוץ לארץ. אז כבר לשם, זה השלב הבא שאנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו מסתכלים עליו בראי המשתמש. בסוף, גם כשאומרים לך לעבור 200 מטר, שזה נראה כלום, אבל אתה צריך לעלות, לרדת, לעבור, לחצות, אנחנו מסתכלים בראי המשתמש, איך פותרים את זה, ואיך בשינויים אפילו גיאומטרים, קלים או כבדים, אנחנו יוצרים את הכישוריות. ההסתכלות היום שאנחנו מובילים בהמשך לדרישת כמובן משרד התחבורה, שהיא נכונה, זה בראי המשתמש, המיקרו-מוביליטי. וזה השינוי המרכזי שאנחנו הולכים עליו טכנולוגית. אני חייבת להזכיר פה גם את השינוי המהותי שאנחנו עושים בחברה הערבית. אנחנו עובדים היום מעל 20 רשויות ערביות שאנחנו עושים את התשתית הראשונית הנכונה של הכבישים, הכבישי הכניסה, כדי שאוטובוס יוכל להיכנס ליישוב, ולחבר גם את היישובים האלה בסוף, למטרופולין הקרוב אליהם.
בסוף זה חשוב גם צמצום פערים ומגדיל אפשרויות. מקסין, אני רוצה לשאול אותך, כל הדברים האלה שאתם מדברים עליהם, גם מסופים, נטצים, כל המהיר לעיר, אופניים, חניונים, בשורה התחתונה זה אומר לי שאני צריך בעצם לשנות את ההתנהגות שלי. או ניקח את זה אולי אפילו עוד קדימה, זה מטפל בצד של הביקוש. איך יוצרים את השינוי ההתנהגותי הזה? איך גורמים לנו, לישראלים, שאנחנו כל כך רגילים לרכב, למטוש את הרכב, אם בחניון או בכלל, בפירסט מייל, בבית, ולנסוע בדרך אחרת?
תראה, שינוי התנהגות זה דבר שלא קורה בין לילה, והוא צריך גם מקל וגם גזר. אז למשל, אם באמת יסכילו להמשיך עם התוכניות של אגרות גודש, אז הנה המקל. אתה תשלם מאוד ביוקר בשביל להיכנס פנימה לתוך המטרופולין אם אתה בא מבחוץ. זה המקל. הגזר צריך להיות שיותר משתלם לך, יותר נעים לך, יותר זול לך בוודאי, אבל גם יותר כדאי לך מבחינת זמן, להשאיר את הרכב שלך באחד מהחניונים שדיברנו עליהם, לעלות על השאטל היהודי ולהגיע בזמן. אנחנו צריכים כן לדאוג לשילוב, כי הרכבת הכבדה תביא 450 איש ותוריד אותם בתחנה, אנחנו צריכים להבטיח שהשאטלים יהיו זמינים בשביל לקחת 450 איש, ולא שאנשים יעמדו על הרציפים ויתעצבנו. אז פה בא השילוב בין החברות השונות, אבל התכלול חייב לקרות במשרד התחבורה.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
אני יכולה רגע להוסיף משהו על זה?
ברור.
אז זיהינו עוד משהו, וזה החינוך. בחברת נתיבי אלון, נכון שאנחנו לא בדיוק יושבים בדיוק על הקטע של החינוכי, אבל אנחנו מוצאים, מתחילים משנה הבאה, תוכנית חינוכית לחטיבות הביניים. הגיל שבו אנחנו רוצים לעשות שינוי בתודעה, שזה סטייל לנסוע בתחבורה ציבורית, ולא האוטו זה הסממן של סטטוס. הסטייל והקוליות. ואנחנו מתחילים בתוכניות חינוכיות עם מובילי שינוי בדעת הקהל, כדי לשנות את התפיסה של תחבורה ציבורית. זה משהו שהוא לא טוב או לא זמין, אלא ההפך. מי שנוסע בתחבורה ציבורית, מסתכל על הסביבה, אני לא יודעת כמה אתה מדבר עם בני 10, אבל אצלי בבית, נושא של איכות הסביבה, שמירה על הגלובוס, הסתכלות אחרת, זה כבר משהו שנמצא בשיח של הילדים. ואני חושבת שמשם אנחנו צריכים להתחיל. גם מלמעלה וגם מלמטה.
אני רוצה גם להוסיף היבט אחר. אנחנו לא מנחיתים תוכניות. אורלי דיברה על התוכניות החינוכיות, אבל אני רוצה גם לדבר על העבודה שאנחנו עושים עם קשרי קהילה שלנו בתוך היישובים. כי אתה יכול באמת לשנות התנהגות עם עבודה ביחד. אתה לא יכול לשנות התנהגות בהנחתה או בפקודה. זה לא עובד. ולכן כל העבודה, ואורלי תכף תרחיב על זה קצת, של קשרי הקהילה שלנו, במיוחד בפריפריה, כולל היישובים הערביים והדרוזים, זה חלק מהיכולת שלנו למצוא את הרצונות והשפה המשותפת של שני הגורמים להביא לשינוי הזה. שינוי, תודעה, תרבות, מאוד קשה.
אני מחייך כי כשהזכרת את בני הנוער, הבת שלי הגדולה היא בכיתה ו', והיא כבר נוסעת בתחבורה ציבורית, והאמת היא נהנית מזה, נראה לי בפן של העצמאות.
לגמרי, אז זה אנחנו יושבים. אנחנו מראים להם את האפליקציות, ושואלים אותם, לאן אתם רוצים להגיע? הכי נכון לעשות את זה גם לפני החופש הגדול, שהם רוצים להגיע לפארק הירקון להופעה, או לראשון להופעות שם, ולכל יישוב אנחנו עושים את ההתאמה שלו. אין דין תוכנית נוער בראשון לציון לעוד השרון, מוקדי העניין הם שונים, ואנחנו מעבירים את התוכניות עליהם בצורה לוקלית, כדי שהם יתחברו, ישתמשו, כמו שאני מניחה שכולנו, כשנוסעים לחול, גוגל מאפ זה נראה לנו לגמרי האפליקציה הכי נכונה להגיע, ואתה בודק איך אתה מסתכל. אני רוצה שגם פה אנחנו נבחר, ויחד עם כל האפליקציות הקיימות, ועם הנוער, ועם הכיתות, לשם אנחנו עושים את השינוי. עצמאות זה דבר נהדר, על זה בדיוק אנחנו יושבים.
כן, רק חשוב שזה גם יהיה בטוח. אני רוצה לשאול, מקסין, אותך, שאלה שנוגעת דווקא לרקע שלך, מהמקום שאת הגעת, באינטל, שמענו לאחרונה על כמה חברות שמתאגדות פה בישראל, להקים מערך שאטלים עצמאי משלהם. אנחנו מכירים את זה אגב, או מי שהיה בארצות הברית, בסיליקון וואלי, גוגל, פייסבוק, חברות הענק האלה, אמזון, יש להם מערכי שאטלים ענקים, כי הם פשוט לא סומכים על מערך התחבורה הציבורית. איך אפשר להתחבר למגזר העסקי? כי הוא יכול להיות מנוע מדהים לכל הנושא שאתם מדברים עליו. אגב, זה קורה, בפארק המדע ברחובות, אני יודע שזה קורה.
נכון. ועזריאלי עכשיו איתנו בזה.
אבל אנחנו עשינו את זה לפני הרבה מאוד שנים, ואני אתן לך את הדוגמה הכי קיצונית שהייתה, כי בכלל באינטל, התחנה המרכזית של אינטל הייתה יותר גדולה מאשר של קריית גת, אבל זה בכדי שעובדים יגיעו בשאטלים מהבית לעבודה, זה היה דבר קבוע, זה גם עכשיו ממשיך. אבל הדוגמה הכי אולי מעניינת שהייתה, זה היה עם ג'וליס. לנו היו עובדים נהדרים שבאו מג'וליס, הם היו מגיעים למשמרות, שכרו דירות בתל אביב, בקריית גת, והיו שניים שלושה לילות בקריית גת ונוסעים הביתה.
זה מענק אם אני אותו, נכון? איזה שמה, משהו
כזה? לא, זה היה...
משהו אחר, בלבלתי.
לא. זה היה תעסוקה של טכנאים איכותיים, שהיו עובדים מצטיינים במפעל. בשלב מסוים, קרא לי השייך, ואמר לי, השייך טריף, אמר לי, הם לא יכולים להמשיך לישון בקריית גת, כי הם מתחתנים, הם התבגרו והם מתחתנים, והם לא יכולים להשאיר את הנשים בבית. תמצאי פתרון. אז אמרתי לו, אוקיי, אנחנו נעשה שאטלים מיוקנעם עד לקריית גת, בתנאי שאתה תעזור לי למלא אותם. ובשביל זה צריך להביא עוד טכנאים ועוד מהנדסים, ולמלא את השאטלים. וזה מה שאכן היה. היה שאטל מיוקנעם עד קריית גת בבוקר ובחזרה, כי המשמרות זה 12
שעות. אז אינטל צמחה רק בגלל שהיה צריך למלא את האוטובוס בעוד עובדים שיגיעו.
נכון. זה ככה זרחינו בעוד עובדים.
אורלי, אני רוצה לשאול אותך, שמעתי אותך גם מתבטאת בנושא של הלוחות זמנים, שזה אולי האתגר שלה, איך עושים את זה, באמת, להוריד את זה לשטח, איך, אני לא אגיד להקדים את הזמנים, אבל לעמוד בלוחות הזמנים,
להקטין, דברי בבקשה על תכנון.
אנחנו רוצים, אנחנו מבינים את נקרא לזה צו השעה, מה שנדרש כרגע, ואין לנו זמן. הפרויקטים שלנו חייבים להתממש בזמן הנקוב, אפילו להקדים, כדי לאפשר את השינוי. ולכן מה שאנחנו צריכים זה לשנות את הטרמינולוגיה בכמה מקומות אצלנו, וגם במשרדים שעושים עלינו רגולציה, ולדבר על נושא של הקפאת תצורה קודם כל. once מחליטים על תצורה מסוימת של פרויקט, שזה מה מתכננים, באיזה לוחות זמנים, ואת התקציב שלו, אז משם כולם מתגייסים לאותה מטרה. ולדבר על רגולציה, סבבי הרגולציה, זמינות האנשים שעושים את זה. אני לא אגיד מעולם שלא צריך לעשות בקרה. צריך לבדוק ולבדוק שהכל תקין ובטיחותי, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בקבועי זמן אחרים. היום, 2.5, 3.5 ולפעמים 5 שנים לתכנון פרויקט, בטח בתשתית, הוא לא רלוונטי. אם אנחנו רואים היום בעיה או מזהים בעיה, אנחנו צריכים להביא את הפתרון מיד. אנחנו בחברה הערבית למשל עושים שנה תכנון ומתחילים ביצוע, שזה ישים, אז למה אם זה ישים פה? בוא נעשה את אותו דבר, גם במקומות אחרים. אנחנו מדברים עם התעשייה לעשות דיזיין בילט, תכנון ביצוע, יחד עם חברות, שפה אנחנו חולקים איתם את הסיכונים, אבל יודעים לקדם תכנון וביצוע באותם חברות, גם פה אנחנו עושים, ואיפה שצריך, גם זכיינות. זכיינות לוקחת יותר זמן, אין ספק, אבל אתגר הזמן דורש מכולנו להתגייס, וזה אומר משרדי הממשלה, תחבורה, אוצר, לראות שחברות התשתית עובדות ביחד עם החברות אחרות, כמו חברת חשמל, מקורות איפה שצריך, תקשורת, יש לנו בעיות מאוד קשות בתיאום תשתיות, התווך שלנו הוא מלא תשתיות, ואם אנחנו מחליטים שזה פרויקט לאומי, צריך לעשות אותו כולנו. איך עושים את זה? חלק מזה יבוא בחוק ההסדרים, אני מקווה. חלק יבוא בשינוי נהלים, גם בחברה, אבל לא רק, ובהרבה מאוד כיתות רגליים מול הרגולטורים שלנו, בלהבין שאנחנו צריכים לשנות את התפיסה שלנו בלוחות הזמנים.
מקסים, אני רוצה אולי שאלה אחרונה איתך. הזכרת שבעצם חזרת מהפנסיה, לפה, זאת אומרת, אני מעריך שאת רואה בזה סוג של שליחות, אחרת לא היית בא ועושה את זה. מה מבחינתך, את ככה תסתכלי במתי שלא יהיה סיום התפקיד, תגידי, הצלחתי.
תראה, ההצלחה של פרויקטים בתשתיות הם לא בטווח של רק שנתיים, שלוש, שזה בערך הזמן שאני אהיה פה. אז אני חושבת שאם אני אוכל להסתכל ולראות שהאופק ברור והדרך להגיע לשם הם גם ברורים, אז הצלחתי. אנחנו לא נפתור את הפקקים של גוש דן מחר בבוקר, בבקשה לא לשאול אותי או את אורלי על זה, כי זה לא יקרה, ואני חושבת שזה כבר ברור. ההצלחה שלנו תימדד בזה שיהיה פה צוות מספיק חזק שיוכל לקחת את הפרויקטים המתוכננים ולבצע אותם על פי לוחות זמנים הרבה יותר קצרים, שמחייב, כמו שאורלי אמרה, שינוי בחלק מצורת הרגולציה עלינו, ואם אני אצליח לדחוף את זה, הרי עשיתי את שלי.
אורלי, מילה אחרונה שלך?
כן, אנחנו לקראת המשך ההתעצמות בתשתיות, לא רק אצלנו בנתיבי איילון, גם בשאר החברות. ופה לא דיברנו על הנושא של המהנדסים והמהנדסות. אני חושבת שהמקצוע הזה הוא מקצוע מדהים. מקצוע שאפשר לעשות בו מגוון של תפקידים, והאתגר שלנו זה להרחיב את היקף המהנדסות והמהנדסים בארץ. אין מספיק עבור המטרו, אין מספיק עבור הרכבות, אין מספיק עבור הכבישים, ואנחנו צריכים כולנו ביחד, ואנחנו עושים את זה, אני חייב להגיד שאנחנו עושים את זה, עם איגוד המהנדסים, עם החברות הנוספות, עם החברות המנהלות במשק, הפרטיות, כולם ביחד מבינים שאנחנו חייבים להרחיב את הארסנל של המתכננים, של המפקחים, של המנהלים, וזה משהו שכשלא מסתכלים, אני לא מדברת כרגע, שאלת אותי אתמול על התקציב, לא, התקציב זה לא הבעיה. הבעיה בסוף זה מי שיהיה פה, לממש את הפרויקטים מכל הצדדים, בצד שהמתכנן, המנהל כמונו, אצל הקבלנים, ולשם אני חושבת שאנחנו, אחריות שלנו להוביל את התוכנית האסטרטגית במדינה, לנושא הזה של הכוח אדם. וחוץ מזה, אני חושבת שנתיבי איילון מובילה בתחום הזה של איזון, חיי משפחה, חברה, יצירה, ואנחנו מהווים דוגמה, ואני שמחה על כך.
אוקיי, תודה רבה לכם, ולכו תלמדו הנדסה. אנחנו מסיימים עוד פרק של שיחות על הדרך, הפודקאסט של נתיבי איילון. אני גיא ליברמן, חפשו אותנו בעוד פרקים עם המון המון שיח עשיר על תחבורה, פתרונות תחבורתיים. תודה רבה לכם, מקסין, אורלי, תודה.
תודה לך, גיא.